הכל חי אונליין 93fm.co.il אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
חג השבועות, החג היחיד שהתורה לא קבעה לו זמן. פסח וסוכות זמנם ב-15 לחודש. יום הכיפורים ב-10 לחודש. אבל חג השבועות לא נקבע לו זמן. שכן מן התורה הרי יכול חג השבועות לחול ב-A או ב-V או ב-Z בסיוון. הזמן הקובע היחיד עבור חג השבועות הוא תספרו 50 יום. חג השבועות הוא גם היום היחיד שהתורה קוראת לכל איש להכין נפשו אליו והיו נכונים ליום השלישי. ולמה יש להתכונן? מספר רבי אלימלך בידרמן בעל המוסר. למה יש להתכונן? הנה לנו לשון החזקוני בהקדמתו. בנפשי נשבעתי, אני חזקיה. כי בחלומי, בליל שבועות, שמעתי כל אלוקים מדבר עשרת הדברים בנועם כל דממה לארץ ולדרים. רבינו החזקוני שמע בחג השבועות אנוכי השם אלוקיך. אומר המשגיח, גם אנחנו אם נתכונן כהלכה. נשטוף את אוזנינו, אולי נוכל לשמוע את כל האלוקים המדבר אלינו. ושטיפה כזו אינה דרך האוזן, אלא דרך הלב, להמיסו. בדפי גמרא, שעות לימוד רצופות. בכלל, הבטחות גדולות ודברים אבילים נאמרו בקדושת ומעלת מחר בערב, מחר בלילה, ליל שבועות. כאלו שלא מצינו בשום מועד ממועדי השנה. הארי הקדוש כתב על מי שער במשך כל ליל שבועות ועוסק בתורה ללא הפסק, שמובטח לו שישלים שנתו ולא יערה לו שום נזק כל השנה. זו הבטחה שלא מצינו כמותה בשום זמן בשנה. בדרשות הר"ן מובא שכל חלק מחלקי התורה שיהודי סופג, מקבל, מצליח להיכנס אליו במשך השנה, כל זה נקצב לו בחג השבועות, היום כיפר של התורה. השפת אמת מעבר על פי הדברים האלו, שלכך נקרא יום זה בתורה, חג השבועות נקרא יום הביקורים, שכן הביקורים לשון הבחרה, התחדשות. ומשום שיום זה מתחדשת נתינת התורה אצל כל יהודי ויהודי, הרי הוא יום שבו ניתנת מתנה. הוא מסיים שמתן תורה ביום הזה, ככה מסיים השפת אמת, הוא כפי הכנתו של האדם בימים אלה. ויום זה הוא שורש כל ימות השנה, לפחות בתורה. ומה הוא שורש כל ימות השנה? אומר השפת אמת, שבכוח מקבלים את כל התורה דווקא בחג השבועות. ובשאר ימות השנה מוציאים את הנתינה, את נתינת התורה, מהכוח אל הפועל. שפת אמת מתבטא אפילו בחריפות ואומר, מי שחושב שמתן תורה הרה אי שם לפני אלפי שנים, הרי הוא אפיקורס, שהרי ניתנת כל השנה, כל שנה, מחדש.
שם בית לקירוב רחוקים, אין לקדוש ברוך הוא יותר נחת מלראות את בניו האהובים שווים. אמרו לי לך לעצמתים, תחלק ספרונים, תרקוד בכבישים, זה ממש גבל לראות את כולם פתאום מחייכים. אמרו לי, בוא עם גיטרה, הדלקנו נרות, יושבים ושרים מגונים. זה צו השעה, זה מה שהדור צריך, חוויות וריגושים. אמרתי להם, אשריכם, מלאכת קודש, כל מעשיכם, הרבה שליחים למקום, בטוחני שתמצאו את האיש הנכון. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. של חזן בחול, קהילה של אנשים עמידים, הזדמנות נדירה ליצור קשרים, להגיע לקהלים חדשים. כמעט נרשמתי לסדנה של גוף ונפש, מנחים מרתקים, שלושה מפגשים, ארבעה תשלומים, תחי חיים יותר איכותיים. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים. אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישר.
אני קבעתי את מושבי בבית המדרש. אנחנו פותחים את התוכנית הזאת, המיוחדת הזאת, של שבת וחג, עם שירו של אהרון רזאל. ערב שבת קודש, פרשת במדבר, וחושבני שאין יותר סמלי מאשר לפתוח ולהקדים את חג מתן תורה עם תחילתה, עם תחילתו של ספר במדבר, הספר שבו ניתנה התורה, הלוקיישן שבו ניתנה, שניתנה התורה מחר בלילה. ברידו הוא שחג השבועות, או שהתורה ניתנה בשבת. ולמרות שאנחנו ביום שישי רגיל, והשבת שלקראתנו שבת רגילה היא, כמובן שאין זו שבת רגילה, השבת שבתוך שלושת ימי ההגבלה, גם היום עצמו הזה, אנחנו כבר כאן, ומכוח העניינים אנחנו נסוח קצת בענייני השבוע, אבל הכל יהיה באווירתה דה תורה, ובאווירה המיוחדת של כולנו בערב חג מתן תורה. אז את ערב שבת הזה שבו אתם תנוחו ותכינו עצמכם לליל שבועות, ואין זה הכנה משבת כמובן לחול, אלא הפוך, מקודש לקודש, אנחנו נהיה כאן איתכם. ישי פופובסקי מביא את קולי אליכם. אני כאן באולפן אחת ברדיו קול חי, ישי לפידות איתכם עד כמעט אמצע היום, עד 12 בצהריים, שתהיה לכולנו אווירה נעימה, קדושה, אווירה תורתית. הנה מתחילים.
Malko el toich boteichem lehoni yach beruchu koidesh ilochem shabos hamalko el toich boteichem lehoni yach beruchu koidesh ilochem Shabbos HaMalachu El Toich Boteichem Lehoniach Beruchu Koidesh Ilochem Shabbos HaMalachu El Toich Boteichem Lehoniach Beruchu Hoy Malachu oy oy malko oy 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 malko malkele
עכשיו איתכם אישי בשישי עם ישי לפידות
הימים ימי עליהום עליהום על דתיים עליהום על חרדים עליהום על כל משהו פריפריות, על כל משהו בני ברק וירושלים, בקיצור, על כל מה שלא שייך ל... איך הם נוהגים לקרוא לזה? לגזע הלבן התל אביבי, שהפסיד במערכה, וחוזה בעיניים קלות בממשלה, שהיא ההפך גמור, היא ההפך הגמור, ממה שהם ביקשו לעשות כאן. קריאות כמו שובם של הטפילים, שוב החרדים מחזירים אותנו לימי הביניים, חורבנה של המדינה כבר נשמעים ברקע. אולי דווקא בימים כאלה, היה תענוג גדול לראות השבוע בחסות כיכר השבת, מכתב מודפס שכתב נביא הזעם של השמאל הישראלי, פרופסור ישעיהו ליבוביץ', לפני 30 ומשהו שנה. פרופסור ישעיהו ליבוביץ' אצלנו לא נחשב אחד מגדולי הדור כמובן, אבל האיש היה בכל אופן מדען, איש רוח, הוגה דעות יהודי מהחשובים במאה ה-20, ככה מספרים עליו, מבקר פוליטי חברתי נוקב ובוטה. עשרות שנים עסק ליבוביץ' במחקר ובהוראה באוניברסיטה העברית בירושלים, בתחומי מדע ורוח וכימיה והיסטוריה ופילוסופיה של המדעים. עם זאת, הוא הקפיד לצאת מתחומי האקדמיה ולפנות לציבור הרחב, היה בין השאר מרצה פופולרי בכל מיני סדרות. פנייתו לציבור הרחב ניכרת בכך שהרבה לענות למכתבים שנשלחו אליו. לרוב המכתבים הוא ענה בפירוט. הוא התנסח בסגנון עדין, בהרבה מזה שהוא מתבטא במאמריו והרצאותיו. המכתב הזה שלו פורסם מעולם, מביע עמדה מפתיעה. וביתר שאת, בסגנון חריף, ואופייני לא אופייני ליבוביץ', כשתשמעו את המכתב תבינו למה אולי הוא הוסתר מעיני הציבור. מדובר במכתב שנושא בגאון את לוגו האוניברסיטה העברית בשנת 1992, הוא מגולל כתב הגנה מרתק על אורח החיים החרדי, כמובן פרייתו של הפרופסור המאוד מוערך בעיקר בקרב אנשי השמאל והאקדמיה הישראלית. המכתב מגיב לטענות של אדם בשם יוחאי גורן, שהטיח כנגד הציבור החרדי, ובפרט נגד נטורי קרתה, על כך שהם חיים במאה ביניים, תפילים, מוצצי דם, משיבים את המדינה אחורה. ליבוביץ' עונה לו פה בחריפות אופיינית, מגדיר את דבריו כחוצפה וטוען טענות מאוד מעניינות. הנה לכם לשון המכתב. נטורי קרתה והציבור החרדי כולו חיים כאן חיים של המאה ה-20. זו לשונך, הכותב. אבל דע לך, הם חיים כאן ממש כמוך, בכל מובן, ביולוגי או סוציולוגי, כל דבר שאפשר לייחס לחיים. הם נולדים ומולידים, הם מגדלים ומחנכים את ילדיהם, אחוז התחלואה והתמותה בקרבם וכן אורך חייהם הממוצע, הוא כבציבור שאותו אתה מכנה מודרני. אותו דבר. הם מתקיימים במסגרתו של אותו משטר כלכלי, ואף אחוז הטפילים החיים על חשבון מוסדות הציבוריים אצלם אינו גדול, ואפשר אפילו קטן מאחוז המתקיימים על דמי אבטלה מכספי המדינה בכל חברה תעשייתית מודרנית, במיוחד אצלנו. אפשר שיש להם נחת רוח מחייהם יותר מאשר לרבים מן המכונים בפיך מודרני, אלא שאורח חייהם שונה מאורח חייך, ובתמימות הגובלת בחוצפה, אתה קובע בפשטות שאורח חייך הוא הנורמה האנושית, והם הסוטים מהדרך. אתה אינך מסוגל להבין שבעיניהם אורח חייהם הוא נורמלי. אתה הוא הסוטה מהדרך. מבחינה אובייקטיבית, ההבדל ביניכם אינו אלא שאתה משתייך לרוב, ואילו הם המיעוט. ובזה לא נאמר מאומה על הבדל מבחינה אינטלקטואלית או מוסרית. אני חושב שככה בכמה וכמה משפטים קצרים אפשר לסכם באמת את נושא שיכול להתפרס על ויכוחים של שעות בין מודרניזציה לעתיקות, בין חורבה ישנה מחורבות ירושלים לפנטאוז בכיכר דיזינגוף. צריך לציין גם שהעמדה הזו של ליבוביץ' מפתיעה, שכן במקור ליבוביץ' לא בדיוק אהב או שיבח את החרדים. גם החרדים לא אותו, וידוע מה שאמר עליו אחד מהרבנים החרדים אז בתקופה ההיא, ליבוביץ' ביעדונותו הגדולה הוא היהודי היחיד החי היום שעליו ניתן להכיל ללא פקפוק את התואר החזלי אפיקורס. עוד זכורני מימי הישיבה, איך היינו מביטים בפניו של ראש הישיבה, של המשגיח, של הרמים, איזה חיוך ונהרת עושר הייתה על פניהם בליל שבועות. אנחנו בקטנותינו בישיבה, לפחות בשיעורים הראשונים, בשנים הראשונות, לא בדיוק עושר עצום היה על פנינו בשלוש לפנות בוקר, אולי כי התחלנו לראות את סוף הלילה, בדרך כלל גם ביום שלמחרת שבועות היה מבחן גדול בישיבה, אבל אי אפשר היה לשכוח את הפנים של, של, של רבותינו שישבו ולמדו, וקנאה גדולה הייתה בלב, איך מגיעים לכזאת מין שמחה אך ורק מלימוד התורה. ישבתי השבוע והבטתי בתמונה החגיגית של שרי הממשלה החדשה המתכנסים בבית הנשיא לתמונה המסורתית. כולם היו מאושרים, להבדיל אלף אלפי הבדלות מפניהם של ראשי הישיבות בליל שבועות, אבל נזכרתי בזה. אבל פה ראש הישיבה במרכאות, כבוד נשיא המדינה מארח, לא היה נראה שמח. הבטתי היטב בתמונה, כל שר ושרה בתמונה חייכו באושר גדול ובתקווה גדולה. נשיא המדינה, פניו חתומות. יגעתי את מוחי, הרי כשממשלה חדשה יוצאת לדרך, זה עניין חגיגי, סיבה למסיבה. תקווה מעולה בתפילה חרישית לדרך חדשה, לעתיד טוב יותר. יש סיבה לשמוח. מדוע חפו פני הנשיא? בעיקר כשממשלה כזו, כמו החדשה, מתאימה ומשמחת לנשיא ליקודניק וביתרניק, ריבלין היה חייב לאהוב ולשמוח בהקמתה, אם לא לחייך, לפחות פנים נעימות. זה לא מה שהיה. אז התחלתי לחשוב על סיבות אפשריות. אולי בכלל הנשיא הגיע עם איזה קלקול קיבה ולא הרגיש טוב. אולי זו סתם איזה גחמה אישית של שני מנהיגים, תוצר של היחסים הקרירים בין הנשיא המארח לראש הממשלה, שאגב החיוך שלו בתמונה של ראש הממשלה היה הרחב מכולם. אולי זה בכלל בשל היעדרו של גלעד ארדן, מספר אחד בליכוד, מהאירוע מרכבת הממשלה. אני לא מאמין שהנשיא לא חייך בגלל מינויה של מירי רגב לשרת התרבות, נכון? ואולי כל התשובות נכונות. אבל כששאלתי את עצמי מדוע השאלה הזאת כה מציקה לי, הבנתי שמשהו יותר עמוק מטריד אותי. הבנתי שבעצם אנחנו עם שעם כל הזלזול והצחוקייה שהולכת ונושבת כאן על ונגד וסביב נבחרינו, לא משנה מאיזה עדיים, לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, בעצם ביסודנו אנחנו אנשים תמימים. אנחנו כן ביסוד שלנו מכבדים ומעריכים, או לפחות בוטחים, שהם, הסמלים, מנהיגי השלטון, יודעים מה הם עושים. שבסופו של דבר הם כן מודעים לאשורו של המצב ושל הדרכים לטפל בו. וכשנשיא המדינה מציב מול המצלמה פנים חתומות, שלא לומר כמעט אגומות, במהלך טקס חגיגי ושמח שכזה, החרדה מתגנבת ללב זה, אולי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. זה כנראה הדבר שהכי ערער את ביטחוני, וכשחוויתי למראה התמונה המיוחצנת מהאירוע. אבל היום ערב שבועות, ערב שבת, ערב שבועות, ואני החלטתי לעשות סוויץ בראש, ולסמוך על גדולי עולם האמיתיים, שאמרו שמי שלומד כמו שצריך, מחר בלילה מוצאי שבת בחצות, זאת סבתא הבטיחה לי, נפתחים שערי שמיים, ומה שמבקשים מתגשם. אני אבקש שהממשלה הזאת לא תצטרך להתעסק הרבה עם עם ישראל, ושהכל יהיה כאן על מי מנוחות, ברוגע ובנחת, ותאריך ימיה, ובא לציון גואל.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
ברשת רץ שמהנדס העיר תל אביב, ישראל גודוביץ', שהוא חילוני, שהוא בעצם נין ונכד לבעל החפץ חיים, אביו או אמו, אני לא יודע שם, מישהו יצא לתרבות רעה והוא ממשיך את העניינים, נכנס ויצא לאחד מהתוכנות היותר צהובות שרצות היום באותו המכשיר בטלוויזיה, וברשת היו הרבה מאוד אנשים, לאו דווקא דתיים וחרדים, שהצרו על כך שנכד של אותו גדול ישראל שדיבר על עניין לשון הרע ורכילות, מופיע ומחכב דווקא בתוכנית שכזו, שאולי מקדשת את העניין. אני בחרתי להגיב בכך לצטט לכם את מכתבו הלא מאוד מפורסם של החופץ חיים, מכתב מחודש כסלב תף ריש צדיק שמביא אתמול צבי יעקב זון, שכל כך קשור גם לאקטואליה שלנו, החג וזמן מתן תורתנו, וגם לענייני החינוך שאנחנו דנים בהם עם הקמת הממשלה הזאת. החופץ חיים מתייחס לפרשה של שרה אמנו ואי אמונתה בהבטחה האלוקית לזרע של קיימה. וכאשר התבוננתי היטב בפרשה זו, קשה לי טובה. הנה ידוע לכל כי כל טבע וטבע מתורתנו הקדושה, קדושתה גדולה למאוד עד אין שיעור וערך, ואין עוד וטבע מתורתנו הקדושה שתהי יתרה, וכולם מנויות וסבורות מהקדוש ברוך הוא נותן התורה. על כן נפלא בעיניי, מדוע עריך כל כך בסיפור הזה? ואמרתי בוודאי איזה עניין גדול נרמז בפרשה, עד שהאיר הקדוש ברוך הוא את עיניי לבאר העניין הזה. הנה בעת ההיא של ביאת המשיח עתיד לבוא, בוודאי ימצאו אנשים מגדולי ישראל שהם היו במקום הנביאים מלפנים, ויזרזו להמון ישראל שיתחזקו באמונה ושישובו בתשובה שרק על ידה יהיו נגאלים, כמו שאמרו חז"ל, קלו כל הקיצים. ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. וגם אותם גדולי ישראל יעוררו את המון אחינו בית ישראל שיכינו את עצמם בתורה ובמעשים טובים לביאת משיח צדקנו, כדי שנוכל לקבל את פניו כשיבוא. מרמזת לנו תורתנו הקדושה שבעת ההיא גם אז ימצאו אנשים קטני אמונה שלא יאמינו לדברי המוכיחים והמזרזים. באומרם, הייתכן שאחרי כזאת גלות ארוכה ומרה שעם ישראל מדוכא ומעונה כל כך בתכלית העינוי וסובלים צרות ומצוקות, איך אפשר שנגאל פתאום? ועל כן לא ייתנו לב לדברי המוכיחים, וכמו שמצינו כזו גם בגלות מצרים. ועל כן, אומר בעל החפץ חיים, על כן מרמזת לנו תורתנו הקדושה בקצרה את הוויכוח הגדול שיהיה בעקבתא דמשיחא, שכל אחד ואחד יתרץ על עצמו שאיננו מסתפק חס וחלילה באמיתת אפשרות הגאולה. יודעים אנו כולנו בבירור שיש ביכולתו של השם הקדוש להביא את הגאולה בכל רגע ורגע, כמו שמצינו בימי מרדכי ואסתר, שתוך לילה אחד הגאולה הגיעה והכל התהפך, אבל לא כל כך מהר. יוכיחו אותנו על פנינו הלא מפורש כתוב בדברי הנביא, כי פתאום יבוא בהיכלו, זה לא בדיוק עכשיו, זה לא בדיוק ככה. ולבסוף אנחנו רואים בעצמנו, גם אלה המאמינים שבכל יום הוא יגיע, שבעצם איננו מכינים את עצמנו כלל לקבל את פניו. לא ניכרת שום איזה הכנה עלינו במעשינו. ובעצם הוכח מכך שהאמונה שלנו בביאת המשיח היא קטנה למאוד, דומה לאותם מצקצקי אמונה. ואם כן, כל דיבורנו עוד ביאת משיח צדקנו הוא רק מהשפה ולחוץ, אבל ליבנו הוא במקום אחר. ולפי זה, אחי וריי, כותב החופץ חיים, מה הטוב כי נעשה? נחזה ענן באיזה מצב אנו נמצאים בימינו אלה. כלל ישראל טובע בים של צרות בכל ארצות פזורנו. קדושת התורה הקדושה יורדת מיום ליום בעוונותינו הרבים באופן מבהיל, ומכל צעד עומדים עלינו לחלותנו בגזרות ופקודות נוראות הנוגעות לקיום עמנו ותורתנו הקדושה. הדור החדש מתחנך ללא תורה ואמונה, ונעשים בנים כחשים להשם ולתורתו, ותורתנו הקדושה נעשית הפקר חס וחלילה אצל חלק גדול מאחינו בני ישראל. זה כמובן, אני מזכיר לכם, כותב החפץ חיים בתף ריש צדיק. היוצא לנו מכל הדברים האלה, מסיים החפץ חיים את מכתבו, שעל כולנו להתחזק מקטנים עד גדולים בלימוד תורתנו, ובזה ישיגו איזה ידיעה בתורתנו הקדושה, ובייחוד להשתדל בכל האפשרות לעשות חדרים כשרים בעד תינוקות של בית רבן, שילמדו בהם תורת השם ונח בקדושה, נח זה נביאים וכתובים כמובן, בקדושה, ולמנוע אותם מבתי ספר החופשיים המלאים בכפירה חס וחלילה. אין זה ממנהגי להשמיע שירים שלי, אני מודה ומתוודה, אבל זהו שיר חדש שבוצע אתמול על ידי אברי מירות לכבוד החג, מתנה שלי אליכם. לא תשמעו את השיר הזה שוב בתוכנית הזאת, חפשו אותו בתוכניות אחרות. על העיבוד אמירן דביר, על ההפקה יוחאי כפיר, שר אברי מירות. רבותיי, לא סיימתי את המשפט. רבותיי, בואו כולם. זהו זה חברים, השם אחד, ברוך הנותן לאף כוח. תודה רבה על אישי פופובסקי שהביא את קולי אליכם, אני אישי לפידות. רק הערה קטנה, רב אברהם יוסף נכנס כאן לאולפן והזכיר לי שאומנם מותר להכין את עצמנו בשינה משבת לחג ללימוד התורה, אסור להגיד את זה, זה עדיין נקרא תחנה, וודאי ששום דבר אחר אסור להכין משבת לחג. רבותיי, חג שמח, שבת שלום, שבוע טוב.